אני בסך הכל מלמדת את זה. האם צריך מזגן איפשהו? כן? צריך מזגן? אז תדליקו. איפה שפשוט תגשו ותדליקו. כפתור ירוק, גם מאחור.
עוד כמה דקות.
זה ייקח כמה רגעים עד שזה יתחיל לפעול. אני, קשה לי להיות, לקבוע אם חם או קר, אני בגיל של הגלי חום. אז תארו לכם את החום הזה עם גלי חום. אז אולי כדאי לסגור את הדלת שלא חבל על החשמל. תודה. המטרה של השיחות בערבים זה קצת לעשות כמו איזה זום אאוט וקצת לאפשר לנו מבט יותר רחב ולתת איזשהו כמו קונטקסט למה שאנחנו עושים כאן בריטריט ביחד. זה לא הנחיות. הנחיות יינתנו כל בוקר בסשן של אחרי ארוחת בוקר, אז חשוב שלא תפספסו את הסשן הזה, כי זה בכל יום, בכל בוקר נותנים את ההנחיות של התרגול לאותו יום. ובערב יש שיחה שהיא קצת ככה מרחיבה את היריעה, מאפשרת לנו לעשות איזשהו לימוד שהוא קצת יותר ככה ממעוף הציפור, אפשר להגיד. אז הנושא שעליו אני רוצה לדבר הערב זה מה מטרת התרגול. ואני חושבת שמן הסתם, אם אנחנו נשאל, אנחנו כמה? 60, 70, 80, כמה אנחנו פה? אז יהיו לנו 60, 70, 80 תשובות. כל אחת וכל אחד מגיעים לכאן מאולי מסיבות, כל אחד, מסיבות אישיות, מלרצות דברים שונים, מחיפוש מעט שונה, וכל הסיבות שמביאות אתכם לכאן הערב הן סיבות טובות. והן סיבות ראויות. הזכרתי קודם את מה שהבודה קרא לו החיפוש הנאצל. אז כל סיבה שהיא שמביאה אותנו לכאן היא סיבה ראויה. גם אם זה אחד המורים הגדולים המפורסמים במסורת הבודיסטית הגיע לתרגול, הוא מספר כי היו לו מיגרנות והוא רוצה להיפטר מהן. אז איך אומרים, שלא לשמה בא לשמה. לפעמים מתחילים רק בניסיון לפתור איזושהי בעיה קונקרטית ומתגלה עולם שלם. לפני שאני אתחיל, אני אספר לכם משהו ששרית ואני נזכרנו בו, אני נזכרתי בו באוחת ערב, וסיפרתי לשרית הסיפור על הנזיר, על בחור אחד שהחליט להצטרף לאיזה מנזר, שבמנזר הזה שותקים לגמרי. אז ככה חשבתי זה רלוונטי לנו כאן, בעצם אנחנו כאן יומיים בסוג של כמו מנזר. אנחנו מתרגלים בעצם אורח חיים נזירי ביומיים האלה. אז הבחור הזה מצטרף למנזר שהוא בשתיקה. ופעם בשנה, לא כמו אצלנו, אל תדאגו, אנחנו מחר נתחיל לפגוש אתכם בקבוצות ונתחיל לשמוע מכם, אבל במנזר הזה זה פעם בשנה, הוא יכול לפגוש את אב המנזר ולהגיד מה על ליבו. אז הוא מצטרף, ואחרי השנה הראשונה הוא פוגש את אב המנזר ואומר, המזרון קשה. אב המנזר אומר לו, יטופל. חולפת שנה, הוא שוב מגיע לראיון עם אב המנזר אומר לאב המנזר, האוכל גרוע. אב המנזר אמר לו, יטופל. חולפת שוב שנה, שנה שלישית. הנזיר, הבחור מגיע לרעיון עם אב המנזר ואומר לו, אני עוזב. אב המנזר אומר לו, ברור, מרגע שהגעת, אתה לא מפסיק להתלונן. אז אנחנו כאן בשתיקה, אין לכם הרבה אפשרויות להתלונן. זה אחד היתרונות של השתיקה. אני נזכרת במה שהביא אותי לתרגול ולדרך הזאת. אני חושבת שאנשים שונים מגיעים לדרך, לפעמים אנשים באים מתוך סקרנות. פשוט מתוך סקרנות, שמעו על זה, קראו על זה, והם פשוט רוצים להבין מה זה המציאות הזאת, מה זה? מה זה נייר? מה זה צלי? מה זה אור? אבל האנשים האלה בניסיון שלי הם די מועטים. רוב האנשים שאני מכירה מגיעים לתרגול מאיזושהי קריאת השכמה. Wake up call. משהו ככה העיר אותנו, לרוב טלטל אותנו, הוציא אותנו מאזור נוחות, אולי לפעמים משהו שיש בו הרבה סבל, הרבה כאב. לי באופן אישי זה מה שהביא אותי בסופו של דבר לתרגול. הייתי בת 20 כשאבא שלי נפטר, והייתי מאוד מאוד קשורה אליו. וזאת הייתה קריאת השכמה מסיבית, מגה, כמו שאומרים. והתחלתי לחפש תשובות, לחפש להבין את הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, שהגענו אליו על כורחנו, אפשר להגיד, אף אחד לא שאל אותנו. ואנחנו כאן בחיים האלה, ובסופו של דבר, בסופם מחכה לנו המוות, והתחלתי להרגיש שמה שאני יודעת על החיים, ואיך שאני, המעגלים של הידע שיש לי, הם לא מספקים. וככה ברבות השנים התגלגלתי מדבר לדבר וככה, אבל חיפשתי, כל הזמן חיפשתי, חיפשתי תשובות. ככה הגעתי אל הדרך. אז כשאנחנו מדברים על המטרה של התרגול ועל זה שיש לנו, לכולנו, מטרות שונות אולי, חשוב גם להבין לאן הדרך הזאת מכוונת. ביחד עם זה שיש לנו את החיפוש או את ההתכוונות האישית שלנו, הדרך מכוונת לאנשהו. והרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שהמטרה של המדיטציה זה רוגע ושלווה. רוגע ושלווה הם בהחלט מה שקורה הרבה פעמים לרובנו ברגעים מסוימים בזמן המדיטציה או בזמן ריטריט כזה כמו שאנחנו כאן. ואלה רגעים נהדרים. ובחיי היומיום הסוערים והטרודים שלנו, איכויות של רוגע ושלווה, הם איכויות מתוקות ומשמעותיות. ומבורכות. אבל הדרך הבודהיסטית מכוונת הרבה מעבר. ואפשר אולי לתמצת באיזשהו משפט ולהגיד שהדרך והתרגול, הכוונה שלהם היא לאפשר לנו לראות מה קובל אותנו ולשחרר אותו. ואני רוצה קצת לדבר על הקשר בין מה שאנחנו עושים כאן, שלפעמים הוא מרגיש מאוד מאוד איזשהו זום אין לתוכנו, ולפעמים החוויה שלנו נהיית מאוד בסלו מושן, ואנחנו רואים איך אנחנו כמו שמים זכוכית מגדלת על עצמנו ועל החוויה שלנו, ואנחנו מתחילים לראות ברזולוציה מאוד מאוד מעודנת, וזה כמו באמת איזושהי התכנסות. המילה ריטריט היא אחד הפירושים שלה, זה התכנסות. התכנסות פנימה ולרזולוציות מאוד מאוד מעודנות, ולפעמים קשה לראות את הקשר בין מה שאנחנו עושים כאן והחזרה לכאן ועכשיו, החזרה לעוגן, חזרה לנשימה, חזרה לגוף, חזרה לצלילים, חזרה לחדר הזה, חזרה ל... הנה אני כאן. לבין לראות מה שקובל אותנו ולשחרר אותו. אז על הקשר הזה אני רוצה קצת לדבר. אז יש לה... יש לה תרגול שני אספקטים. אז יש לו הרבה אספקטים. אני מתייחסת לשני אספקטים מסוג מסוים שנקראים, אספקט אחד נקרא שמטה, זה בשפה הפאלית, והכוונה לכל התרגולים, מה שאנחנו עושים כאן, שהם מכוונים להשקטת התודעה, לאיסוף, ליציבות, לאפשר לנו לחוש יציבות, לחוש מקורקעים, לחוש איסוף והשקטה שגורמים לנו, שמאפשרים לנו לחוש ריכוז, מאפשרים לנו לחוש רוגע ושלווה, ועוד הרבה מצבי תודעה מאוד מעודנים ומאוד נעימים. והתרגול הזה הוא תרגול שאנחנו נתנסה בו, אנחנו כבר התנסינו בו, וחלקכם כבר מכירות ומכירים, שאנחנו מתרגלים למשל עם אובייקט, כמו הנשימה למשל, ואנחנו מניחים הצידה, כל דבר אחר שעולה, נכון? אתם רובכם מכירים את האופן תרגול הזה, נכון? ההנחיות הן להיות עם האובייקט, עם הנשימה למשל. הנשימה זה רק אובייקט אחד, במסורת יש 32 אובייקטים שונים לתרגול, אבל לצורך ההדגמה, חוזרים שוב ושוב אל הנשימה ושמים בצד. מה שמים בצד? שמים בצד מה שעולה, שהוא לא הנשימה והגוף. מחשבות, רגשות, זיכרונות, אסוציאציות, דמיונות, פחדים, כעסים, סיפורים. כל זה אנחנו, נכון? זה נשמע לכם מוכר, מה שאני מדברת עליו? שמים אותו בצד, אנחנו מזהים שהוא מופיע, וחוזרים אל האובייקט. ושוב תשומת הלב נודדת, כי זה דבר שהיא מורגלת לעשות, היא נודדת. ואנחנו, ברגע שאנחנו מזהים שהיא נודדה, אז אנחנו מחזירים אל האובייקט ושוב ושוב מניחים לאן שתשומת הלב נדידה אליו. באופן הזה מתפתחים בנו הרוגע, השקט, הריכוז, האיסוף, היציבות. במסורת משתמשים בדימוי של כמו אגם, ש כשהמים סוערים, אז כשיש רוח ויש שערה, אז המים לא שקטים ואי אפשר לראות את ההשתקפות שלנו במים. וכשהמים לאט לאט נרגעים, כשהרוח שוכחת, המים נהיים צלולים ואנחנו יכולים לראות גם את הקרקעית וגם את ההשתקפות שלנו. והתרגול, תרגול הריכוז, תרגול האיסוף של התודעה, מאפשר לתודעה לאט לאט להירגע ולהיות יותר ויותר צלולה. יותר ויותר עם בהירות. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים בתחילת ריטריט או גם לאורך כל הריטריט, אנחנו עושים תרגולים שהם מכוונים בדיוק לזה. להשקיט את התודעה. קודם כל קצת להוריד הילוך. כי כמו שאומר הביטוי, אי אפשר לפתור בעיה עם אותה תודעה שיצרה אותה. מכירים? יודעים מי אמר? נכון, יפה. אלברט איינשטיין, לא אריק איינשטיין, אלברט איינשטיין. קודם כל צריך שהתודעה קצת תהיה ממקום אחר מהתודעה הרגילה. כי אם אנחנו עם התודעה הרגילה נפנה את מבטנו אל משהו שדורש התייחסות, את ההתייחסות שלנו, צריכים איזושהי, להחליט איזושהי החלטה בחיים. למשל, צריך להכריע אם להישאר בעבודה או לעזוב. צריך להכריע אם להישאר בזוגיות הזאת או לעזוב. או רוצים לקחת כל מיני החלטות בחיים, למשל, כדוגמה. או שיש לנו איזה שהן בעיות שאנחנו רוצים לתת עליהן את הדעת. אם אנחנו נותנים עליהן את הדעת עם אותה תודעה שמלכתחילה חשה שכל המצב הזה הוא בעייתי, אנחנו רק נחזור על אותם דברים שוב ושוב ושוב, וכולנו מכירים את המצב הזה שאנחנו כבר עברנו בראש על כל הרשימת בעד ועל כל הרשימת נגד, וכל מה שיש לנו לעשות בפעם הבאה שנחשוב על זה, זה שוב נעוברים על אותה רשימה, שוב פעם על כל הרשימת הבעד, על כל רשימת הנגד, ואנחנו מצפים שאיכשהו יקרה נס, והפעם, למרות שלא השתנה שום דבר, הפעם איכשהו יהיה לנו איזה נורה תדלק לנו בראש, ופתאום תהיה לנו תשובה ונדע מה אנחנו בוחרים. ואנחנו עושים את זה שוב ושוב. מכירים את יש באנגלית הגדרה חביבה לאי שפיות. זה לעשות שוב ושוב את אותו דבר, אבל לצפות לתוצאות אחרות. אז אנחנו חוזרים על זה, אנחנו אותה תודעה טרודה ואפילו אובססיבית ומוצפת ועמוסה ותאונה רגשית. אנחנו באים אליה ואומרים לה, בבקשה תפתרי לי את הבעיה. אז דבר ראשון שאנחנו עושים בתרגול, בין אם זה לתרגל בבית 20 דקות או בין אם לתרגל כאן יומיים וחצי, דבר ראשון אנחנו קצת משקיטים ומאפשרים למים באגם הזה, לרוח ולסערה, לשחוך וקצת שהמים יהיו שקטים. צלולים. קצת בהירות. וזה שלב שהוא מאוד, איך אני אגיד, הוא מאתגר. הוא מאתגר כי זה כמו להוריד הילוך במכונית, להוריד הילוך, אני לא יודעת, בימינו מי מכם עוד מכיר את המכוניות עם הילוכים, אבל במכונית זה באמת לא בעיה, אבל זה יותר אולי הדימוי, היותר נכון יהיה ילד קטן, שהוא עייף, מת, והוא כבר צריך ללכת לישון, אבל הוא לא מסוגל להרגיע את עצמו, והוא כולו, הוא משתולל, והוא בוכה, והוא מתעצבן. ובעצם מה שצריך לעשות זה לעזור לו להירגע ולהירדם, וזה מהלך לא פשוט, וזה מהלך לא פשוט גם עבורנו. יש לנו את התודעה הרגילה, תודעת חיי היומיום, והיא מושכת, ויש את התדר, זה תדר, תדר מאוד כזה, ככה. ומישהי פעם אמרה שלהגיע לריטריט זה כמו לשים ברקס ב-120 קמ"ש. עצרנו הכל בבת אחת, אבל מה עצר? הגוף עצר. הגוף פה, חוסר מעש, לא עושים כלום. התודעה עוד דוהרת. כל הדברים שבבית, שמעסיקים, כל הדברים שמטרידים, כל הדברים שבעבודה, כל הדברים שבבית, כל הדברים שלא הספקנו, כל הדברים שאנחנו עוד רוצים. הכל עדיין עוד פה ממשיך ב-120. כן, כי מה קורה כשעוצרים ב-120 כמש? כל הדברים שבספסל האחורי יפים עלינו. אז זה מה שקורה כאן. אז זה שלב מאתגר. וצריך בשבילו שתי איכויות מאוד מאוד חשובות. שתי חברות שתומכות בנו במעבר הזה. בכלל מעברים הם דבר לא תמיד קל לנו. שתי האיכויות האלה זה קודם כל סבלנות. סבלנות. ויחד עם סבלנות גם לעטוף את הסבלנות ברכות. בעדינות. לא להיכנס בעצמנו ככה, כמו איזה, לא בכוח. האיכות השנייה זה התמדה. התמדה ונחישות. זה לא להיכנס בעצמנו בכל הכוח, אבל גם לא פשוט להגיד, וואלה, זה קשה, אז אני אשב פה פשוט ואפנטז. ואפתור את כל עכשיו על כל הדברים שאני צריכה לעשות בחיים, ועשה תיעדוף, וכתוב בראש אימיילים, וארגן את החיים שלי. אז זה לא שני הקצוות. זה התמדה וסבלנות. רכות ונחישות. אלה מאפשרות לנו לעבור את השלב הזה שאני מדברת עליו כאילו ליניארי, זה לא בדיוק ליניארי, אבל לצורך העניין אני מדברת על זה באופן קצת סכמטי, אבל לצורך העניין אני חושבת שזה מועיל. אז התרגול של שם אתה, הוא עוזר לנו לפתח את היכולת, היציבות הזאת, שנוצרת כתוצאה מהשקט ומהרגעת התודעה, מאפשרת לנו לפגוש ולהכיל את מה שקורה ברגע זה. זה מרחיב לנו את המיכל של לפגוש את מה שקורה ברגע זה. ומה זה נקרא מה שקורה ברגע זה? יכול להיות שאצל חלק מכם עברה המחשבה, שום דבר לא קורה ברגע זה, כלום. כי אנחנו רגילים לרמה מסוימת של אינטנסיביות, אפשר אפילו להגיד דרמה, בשביל להרגיש שמשהו קורה, ואז יחסית, אמרנו קודם, הכל יחסי, יחסית זה באמת מרגיש. מה זאת אומרת? מה קורה? כלום לא קורה. אז מה כן קורה ברגע זה? קורים לפחות שישה דברים, או בשישה תחומים. בשישה תחומים קורים דברים כאן עכשיו, כאן ועכשיו. קורית ראייה, נכון? קורית שמיעה. קורית טעם, אולי לא ממש ברגע זה, אבל לפחות בארוחות, קורא ריח, לרוב, לרובנו קצת פחות. חוש הריח זה אחד הדברים הראשונים שנעלמו לנו ככה לא יודעת אם לקרוא לזה התקדמות או נסיגה מחיה לבן אדם, ואני רואה את זה במיוחד את ההבדלים עם הריח, עם הכלבה שלנו, שהיא יכולה פתאום לייצר באמצע, באמת, באמת לא קורה שום דבר, כשהיא נעצרת באמצע הסלון ומתחילה, והאף שלה מתחיל לנוע ככה, מרחיבה את הנחיריים, והיא כבר קלטה משהו, ובאמת, אחרי כמה שניות רואים מופיע זבוב, מופיע ג'וק, מופיע חתול, אבל יש לה כבר את כל האפרטוס, יש לה את הכלי, את האמצעי שאנחנו כבר קצת איבדנו. אבל לפחות לכלבה שלי קורה גם ריח, לכלבים בכלל ולחתולים. וקורה, אנחנו מרגישים מה קורה בגוף, נכון? חם, קר, נוח, לא נוח, מגרד, העיניים נעצמות. ועוד דבר שקורה, אלה, מה ציינתי בעצם? את חמשת החושים. ועוד דבר שקורה זה עולמנו הפנימי. נכון? מחשבות, רגשות, גם זה קורה עכשיו. אז התרגול מאפשר לנו להוריד הילוך וכמו לסובב למעלה את הכפתור של הרגישות לדברים היותר מעודנים. אנחנו קצת מאפשרים לתודעה שהיא, כמו שאמרתי קודם, זה התדר שהיא רגילה לקלוט בו, תדר מאוד אינטנסיבי, קצת גם אנחנו כמו מחיילים ומורידים את הכפתור למשהו קצת יותר מעודן. והמעבר מזה לזה הוא, כמו שאמרתי, הוא מאתגר, ואנחנו עושים אותו בעדינות ובהדרגה ובסבלנות. ולאט לאט אנחנו מפתחים את היכולת, וזה לא רק בריטריט אחד כזה, זה לא איזה מין חוויית זבנג וגמרנו, איזה חוויית אינסטנט, שבסופו של הריטריט כולנו נלך הביתה ונהיה בודות. למרות שאולי זה יכול לקרות, בהחלט, למה לא? לפחות אולי לאחדים מאיתנו, אבל לרובנו זה יהיה תהליך. והתרגול, לאט לאט בחיים שלנו, הוא מאפשר לנו לפגוש את הדברים כפי שהם, לאפשר להם להסכים שזה מה שקורה עכשיו, להסכים שחם לי, להסכים לעייפות, להסכים לרגש, כל רגש שהוא שמתעורר. להסכים, לאפשר, לעשות מקום, להכיל, לשהות עם מה שיש עכשיו. ללא שיפוט, ללא שיפוט עצמי במיוחד. החלק השני, אמרתי, שני אספקטים של התרגול. אספקט אחד זה השמטה, זה ההשקטה, זה ההכנה של התודעה. והאספקט השני, שהוא נקרא במסורת ויפאסנה, שזה בעצם הכוונה לסוג של חקירה. זה להיות עם הדברים כפי שהם, אבל באופן מסוים. זה חקירה לא אנליטית, לא מנטלית, לא לנסות להבין מאיפה ולמה, אלא זו חקירה חווייתית. אנחנו כמו מפנים ומפנות את תשומת הלב אל החוויה שלנו. אנחנו המדענית שמסתכלת במיקרוסקופ, ואנחנו גם הזבוב שעליה היא מסתכלת. אנחנו היצור שאנחנו מסתכלים על עצמנו. ואנחנו, בעזרת השקט שלאט לאט היחסי שנוצר, אנחנו יכולים ויכולות להתחיל לראות כל מיני דברים, בעיקר דפוסים והרגלים, שמה? למה, דיברתי על זה גם קודם, למה צריך לראות דפוסים והרגלים? בשביל לראות איזה דפוסים ואיזה הרגלים גורמים לנו סבל, בשביל שנוכל לשנות או לעשות דברים אחרת. אנחנו מתחילים לראות את הדברים כפי שהם באמת. אנחנו מתחילים ללמוד לפגוש את המציאות אחרת. לפגוש את מה שקורה אחרת. למשל, אנחנו מתחילים לשים לב לכל מיני דברים, כמו שבעצם יש את מה שקורה, ויש את הסיפור שלנו על מה שקורה. אנחנו מתחילים לראות שבעצם יש, זה שני דברים שונים, ושמה שקרה הוא דבר אחד, וכאילו יש לנו כל הזמן פסקול, כאילו יש כאן שני סרטים. אחד זה המציאות, מה שקורה, ואחד זה איזשהו סרט שאנחנו מלבישים על, על מה שקורה, עם פרשנויות והסברים וניתוחים, ויש לנו מה להגיד, וכמו הזוג הזקנים האלה מחבובות. כל הזמן יש להם מה להגיד. ואנחנו מתחילים גם לראות שלא בהכרח יש הלימה והתאמה בין הסרט האוטומטי, הפסקול האוטומטי שרץ לנו בראש לגבי מה שקורה, ומה זה נקרא אוטומטי? אוטומטי זה אומר שהוא קורה מעצמו וללא בחירה מודעת שלנו. כל זה, התרגול מאפשר לנו להתחיל להבחין בין מה שגורם לי סבל, שאנחנו מתחילים לפחות לשים סימן שאלה ליד מה שאנחנו מאמינים שגורם לנו סבל. החום גורם לי סבל. או הבת זוג שלי, או הבן זוג שלי גורמים לי סבל. או הממשלה גורמת לי סבל. טוב, במקרה של הממשלה זה אולי סתם. אנחנו מתחילים לראות שמה שאנחנו חושבים שהוא הגורם שגורם לנו סבל, זה לפחות אפשר לשים ליד זה סימן שאלה, ולהתחיל לראות אולי בעצם הפסקול הזה שרץ לי בראש לגבי החום, לגבי הבני זוג, לגבי אולי הפסקול הזה, הפרשנות, הסיפור, הנרטיב, אולי יש לו לפחות איזושהי תרומה, ואולי תרומה משמעותית לרווחה הפנימית שלי. ואולי הרווחה הפנימית שלי קצת פחות תלויה, או לפחות יכולה להיות קצת פחות תלויה במה שקורה מסביב, בנסיבות, בתנאים, באירועים, ויכולה להיות קצת יותר חופשייה. הרווחה הפנימית שלי יכולה לפתח איזושהי רמה של חופש ממה שקורה מסביב. זאת אומרת, מה זה נקרא רמה של חופש? זאת אומרת שהסבל או האושר, אני אפילו אשתמש במילה הזאת, או ה-well-being, הרווחה שלי, אנחנו מתחילים לראות שהם הרבה יותר התרחשויות, דינמיקה פנימית, מאשר מה שקורה בחוץ. החושים שלנו ומה ש... טוב, אני רואה שאין לי זמן ללכת לשם, אז אני אקצר. אני רוצה להקריא לכם ציטוט מספר שנקרא בוחרים להרגיש טוב, של דייוויד ברנס. הוא אומר, איך משיגים מצב רוח טוב? זאת שאלת המיליון דולר של המציאות בה אנו חיים. כמה טוב היה לשרוק לעצמנו בעליזות מדי בוקר ולהרדם מאושרים בלילה. רק המחשבה על כך מותחת על שפתנו חיוך, אבל חיוך מר. גן העדן האבוד של רבים וטובים מאיתנו, חבוי אי שם בין רגשות אשמה, מתח, חוסר הערכה עצמית, ראיית שחורות, עוינות וביקורת. חיינו שהיו יכולים להיות כה נפלאים, עטופים בדכדוך פנימי, בקורי שיממון אפרפרים ודביקים. הציור הזה שהוא מצייר, כמה טוב היה אם יכולנו לשרוק לעצמנו בעליזות מדי בוקר ולהירדם מאושרים בלילה, הוא לא בלתי אפשרי. ונכון שהדרך לשם עוברת כל מיני הרים וגאיות ופסגות ועמקים ולפעמים תהומות שנראה לנו לפעמים בדרך איפה אני והמסע שלי ואיפה מה שהתכוונתי אליו, לקום בבוקר עם שריקה על השפתיים וללכת לישון בערב עם אושר. אבל זה כמו שיוצאים לא יודעת, לכל מקום. אם אני רוצה לנסוע מפה לתל אביב. ומה שחשוב כששמים בווייז את זה שאנחנו רוצות או רוצים לנסוע לתל אביב, אז זה לא כל כך משנה אם בדרך אנחנו בעצם נקפוץ רגע על הכנרת, או לבקר חברים, או נעצור באיזה מסעדה בדרך. מה שחשוב זה איפה איזה קואורדינטות הקלדנו לווייז. נכון? מה שחשוב זה שאנחנו לא שוכחות או שוכחים לאן אנחנו מכוונות ומכוונים. אז זאת מטרה ראויה, להרגיש טוב, להיות בחופש מהנסיבות והתנאים החיצוניים. זו מטרה ראויה, והיא לא אינסטנט, אבל כל עוד אנחנו בדרך, הגורו שהיה לי פעם, הוא אמר, אתם כבר על הרכבת, למה אתם מחזיקים את התיקים ואת המזוודות על הכתפיים? כל עוד אנחנו על הרכבת, אפשר להסיר את המזוודות, אפשר לנוח, אפשר לבטוח. אני על הדרך, אז לקחתי כאן, יש כאן איזושהי סטייה אולי ימינה או שמאלה. יכול להיות שבדיעבד, בערוב היום, אנחנו בכלל גם לא נתייחס לזה כאל סטייה. אני רוצה להקריא לכם סיפור מספר שנקרא חוכמה משולחן המטבח של דוקטור רחל נעמי רמן. הוא נקרא עשיית הדבר הנכון. היא מספרת, היא מתוקף תפקידה הייתה פוגשת סטודנטים. והיא מספרת על סטודנט בשם ג'ורג' שהייתה פוגשת, שהבאה אליה ככה לפגישות, להתייעצויות, לשיחות. והוא סיפר לה שיש לו שותף לדירה שקוראים לו מייקל, ושהשותף הזה נהיה מכור לקוקאין. ושג'ורג' מאוד דואג, שאף אחד בעצם לא קולט שיש בעיה למייקל הזה, אבל שג'ורג' בגלל שהוא גר איתו, הוא קולט שהבן אדם נהיה מכור. ג'ורג' היה חסיד נלהב של הדת הבודיסטית. דת, בסדר. כפי שהוא הבין זאת, לב ליבה של המשנה הרוחנית הבודיסטית הוא מצב של אי שיפוט ואי התערבות. בסוגריים אני רוצה להגיד לכם, זה כמובן תפיסה שגויה. אי שיפוט נכון, אבל אי התערבות לא נכון. אבל זה מה שג'ורג' הבין. בני משפחתו של ג'ורג' נהגו תמיד למתוח ביקורת זה על זה ולייעץ זה לזה איך לחיות. העמדה הבודיסטית שנקד בה כלפי מייקל הפכה לבעיה כשהתנהגותו של מייקל נעשתה ממש בלתי יציבה. וג'ורג' לא ידע מה לעשות. מערכת היחסים שלהם הגיעה יום אחד למשבר מאוד רציני כשג'ורג' בא הביתה עם איזושהי בחורה שהייתה לו מאוד חשובה, והוא פתח את הדלת ונדהם לראות את מייקל שוכב מבולבל ללא חולצה על רצפת הסלון לאחר שהקיא על עצמו. ואז ג'ורג' מספר, הסתכלתי על פניה של ליז ואיבדתי את קור רוחי. הרמתי את מייקל, לקחתי אותו לחדר האמבטיה, פתחתי את המים במקלחת והכנסתי אותו לשם. אני זוכר שעמדתי שם, המים הקרים הרטיבו את שנינו. דחפתי אותו שוב ושוב אל הקיר וצעקתי דברים איומים. קראתי לו בשמות, אמרתי לו את כל הדברים שחודשים רבים השתדלתי לא לחשוב ולא להרגיש. ואז נתתי לו אולטימטום, להיגמל או להסתלק. היה לי קשה מדי לראות אותו מוותר על עצמו. בבוקר התמלא ג'ורג' רגשות אשמה וחרטה. 10 שנים של תרגול בודיזם לא הועילו. והוא הגיב בדיוק כמו שאביו היה מגיב. זה מה שהוא אומר לעצמו, כן? הוא לא הצליח לדלות מתוכו את רגשות החמלה. הוא שפט את מייקל בחומרה ולכן הוא שפט את עצמו בחומרה. הוא חשש לחזור אל הדירה שמה מייקל יהיה שם. אבל מייקל היה בדירה. חיוור ובהחלט לא בריא, אבל זקוף, הוא ישב על הספה וחיכה. הם דיברו. ג'ורג' שמע דברים שהוא לא ידע מעולם. איך מייקל, הבן היחיד במשפחה עשירה ומפורסמת, התחנך על ידי זרים ונשלח לפנימיה כבר בגיל 7, איך בחופשות הקיץ נשלח לקייטנות ולמחנות, איך קיבל כל דבר שרצה, אבל איש לא מצא אותו ראוי לתשומת לב ולא הקדיש לו מזמנו. לאיש מעולם לא היה אכפת מה עשה עם עצמו, כפי שלמייקל היה אכפת בערב הקודם. במקלחת הבין מייקל שחייו חשובים לג'ורג' ומעשיו מכאיבים לו. בשקט הוא אמר לג'ורג' שהוא יודע לאיזה צרה נקלע. חודשים רבים כבר שהוא יודע, אבל הוא לא חשב שמישהו יטרח לעזור או יקדיש את הזמן הדרוש לבוא לעזרתו. תהיה מוכן לעזור לי, ג'ורג'? שאל מייקל ופרץ בבכי. כל זה קרה כבר לפני כמה שנים, והסיפור הסתיים בטוב. במשך כמה שנים הם הלכו שניהם לקבוצת תמיכה למכורים, ומייקל היום איש עסקים מכובד ומבוסס, נשוי באושר ואב לילד קטן. כשג'ורג' חושב על אותה תקופה, הוא מרגיש שזו הייתה חוויה לימודית חשובה מבחינתו. תמיד, ככה הוא, ג'ורג' אומר, תמיד ניסיתי לעשות את הדבר הנכון, בין הבודיזם ובין בית הספר למנהל עסקים. תמיד עבדתי על עצמי. על התגובות ועל הרגשות שלי, כדי שיעמדו בתקן כלשהו של מצוינות. איכשהו מעולם לא עלה דעתי שאני בסדר כפי שאני. אילו אלוהים רצה שמייקל יגור עם בודה, הוא היה מסדר לו את הבודה כשותף לדירה. במקום זאת, הוא נתן לו בחור אכפתי בין המעמד הבינוני ממשפחה מסורתית מהמערב התיכון שהוריו מעולם לא השתקרו. כשפעלתי בסופו של דבר על פי אמות המידה שלי, עשיתי את הדבר הנכון. אז מבחינתי הסיפור הזה הוא בא לעזור לנו לראות שיש לנו כל מיני אמות מידה שמסתובבות לנו בראש, שלפעמים אנחנו אפילו לא עצרנו להביא אותן למודעות. איכשהו הן מתחת לרדאר של המודעות, הן מנהלות אותנו. אמות מידה ורעיונות, יש לנו רעיונות על איך אנחנו צריכים להיות. ולפעמים זה עוד יותר גרוע אצל מתרגלות ומתרגלים של הדרמה, של מדיטציה. כי אנחנו מביאים לעולם של התרגול ולעולם הרוחני את אותם אמות מידה וקנה מידה הישגיים מהעולם מבחוץ, שאולי בדברים אחרים ההישגיות הזאת היא מועילה לנו, אבל בעולם הרוחני ההישגיות הזאת היא אבן נגף. וכשיש לנו כל מיני רעיונות, הנה אני כבר מתרגלת או מתרגל כבר חודש וחצי, אני כבר לא אמור לא לכעוס ולא לכעוס, לא לרגוז, כמו ש בארץ נהדרת, סופר נני. לא לכעוס, לא לרגוז, מכירים? אני היחידה פה שרואה ארץ נהדרת. היא אומרת, לא לכעוס, לא לרגוז, ותמיד בסוף מוציאים אותה עם המאבטחים. אז כשאנחנו, יש לנו כל מיני רעיונות כאלה, שאנחנו מלבישים על עולם הרוח, ואז אנחנו יושבים כאן בריטריט, וכל מיני דברים מתחילים לקרות לנו, וכל מיני חוויות פנימיות ורגשות, והם לא בהתאמה לרעיונות שהיו לנו, על מה צריך לקרות פה, ומה אמור לקרות פה, ומה איך אני אמור או אמורה להיות. אז זאת הזמנה כמו בסיפור לשחרר את הרעיונות ואת הקונספטים ואת הדרישות, בעיקר את הדרישות מעצמנו, להיות באיזשהו אופן מסוים בשביל לפגוש נקי, רענן, את איך אני ברגע זה. מה שמופיע, איך שמופיע, איזשהו מופע שמופיע ברגע זה. כפי שהוא. לא הסיפור, לא החבובות, לא הפסקול. איך שהדברים כפי שהם ברגע זה. גם בתוכי, גם לגביי. ואני אסיים עם ציטוט מהמסורת. אני אקרא אותו גם באנגלית. לגבי מטרת התרגול. זה לקוח מאחת הדרשות של הבודה. מטרת החיים הרוחניים, החיים של התרגול, היא לא הישגים, כבוד או תהילה. אפילו לא השגת מעלות טובות או ריכוז. אפילו לא השגת ידע וראייה. אלא זו הגאולה הנצחית, השחרור, החופש המוחלט של התודעה. זו מטרתם של חיי התרגול ושל הדרך הבודהיסטית. The goal of this spiritual life does not have gain, honor, or renown for its benefit, or the attainment of virtues for its benefit, or the attainment of concentration for its benefit, or knowledge and vision for its benefit. But it is this unshakable deliverance of mind, freedom of mind. That is the goal of the spiritual life. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף. הלוואי שהתרגול שלנו יועיל וייטיב עם כל היצורים החיים. הלוואי שהתרגול שלנו יתרום לתנועה של התעוררות אצל כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.